קטונתי מלדבר על כבוד הרב, אבל כדי שלא יתעצל בהספדו של תלמיד חכם, הכרתי את כבוד הרב בסיומם של הלימודים בבית הספר התיכון, בסיום בחינות הבגרות. הזמין אותי חבר לשיעור מיוחד, שיעור מיוחד בהלכה. הגענו לשכונת תל ארזה, ושם בשעה 8 בערב היה שיעור מיוחד, שיעור של הרב עובדיה יוסף. בית הכנסת שאול צדקה הוא כמעט מקלט, מי שמכיר את המקום. ובהתחלת השיעור היו מעט אנשים. בסוף הערב האולם התמלא והיו אנשים שעמדו על החלונות. השיעור הזה התאפיין בגאונות מצד אחד, מצד שני בפשטות שלו, וביכולת שלו לרדת אל פשוטי העם, לאנשים בדרגה, לילדים, לאנשים ברמה הנמוכה ביותר. מצד אחד היו בשיעור הזה גדולי ישראל שנהנו מהשיעור, מצד שני היו אנשים פשוטים שישבו בשיעור ונהנו ממנו. אחרי השיעור, בדרך כלל היו לי אופניים והייתי נוסע לשכונת רוממה, איפה שגרו הוריי. אבל פעמים שהייתי בלי אופניים הייתי מגיע מהסמינר, והייתי נוסע עם הרב בטרמפ. היה טנדר שהיה לוקח את הרב הביתה, את הרב ואת הבנים שלו, והייתי נוסע איתם בטרמפ. צריך עוד לציין נקודה אחת, שבשיעור של הרב, הרב ישב מקדימה, לידו ישבו שני הבנים שלו הקטנים, רבי דוד ורבי יצחק, ומולו ישב רבי יעקב. אני ישבתי מאחוריו. אני מדבר על שנת תפשין כף ג' כף ד' כף ה'. זו שנה שאחרי שהרב לימד אותנו לבחינת הבגרות. הרב זלמן הכין אותנו לבחינת הבגרות בתלמוד. ואני הצטרפתי לטרמפ הזה מדי פעם, ורבי יעקב, עליו השלום, היה נפרד מאבא שלו בנשיקת יד, ואני זוכר את הברכה שאבא שלו ברך אותו. הברכה: תזכה ליראת שמיים טהורה. אבא שלו, שיחיה לאורך ימים טובים, אוהב את הברכה הזאת. באחד הספרים הוא כתב לי יראת שמיים, תזכה ליראת שמיים, אבל לא, הוא ציין תזכה ליראת שמיים טהורה, וציצה לי בראש. נזכרתי בברכה הזאת בשיעור האחרון שראיתי אצל הרב יעקב. כשהייתי בשיעור של רבי יעקב, כפי שציין רבי חיים, השתתפנו בשיעור הזה של רבי יעקב בכולל בני דוד בשנים האחרונות, בסביבות 7 שנים האחרונות, ורבי יעקב היה מגיע לשיעור תמידים כסדרם. כל יום, בהתחלה זה היה יום ראשון, אחר כך יום רביעי, שעה 4 בדיוק השיעור היה מתחיל. כשאני נכנס לשיעור היו תלמידים באים אליו, כל אחד בא עם סל של שאלות, מיד הוא יושב ומתחיל את השיעור. והשיעור האחרון הוא הגיע עם נעלי בית, ישר מבית החולים הדסה, מהטיפולים שם, לא פשוט לראות אותו. הוא הגיע לשיעור, ראית אדם שהוא ממש חלש, אבל הוא הגיע לשיעור, ונתן את השיעור שעה וחצי נתן את השיעור, הסתכלנו עליו, ראינו איך שהוא. ובסוף השיעור, זכיתי אני, בתקופה האחרונה, גם להסיע אותו הביתה אחרי השיעור. ובהליכה הביתה היינו מדברים, פה כבר כאילו התבטלו המחיצות בינינו. באחד הספדים של הרב אמרו עליו שהוא חד בדרה. הציינו את זה כמה אנשים בשבעה, שהוא חד בדרה. ופתאום החד בדרה הזה, פתאום הפך, אני הקטן, הפך להיות חבר שלי. הרגשת כאילו הוא, אתה לא עומד מול גאון הדור, אלא אתה יושב ליד אדם שהוא, הוא נותן לך את הרגישה שהוא חבר שלך, הוא לא חבר שלך, איפה אתה ואיפה הוא? שולט בספרים, שולט בהלכות, שולחן ערוך אצלו, כמן דמנחה בכסתה, אבל הוא יושב לידך, ונותן לך את הרגשה של חבר. אבל מצד שני, כשישבתי איתו ברכב, פתאום הרגשתי איזו הרגשה כזאת שיושב לידך מלאך, וזה חייב אותי לשעה יותר בזהירות, ולשים יותר לב, ולפעמים אני הייתי פותח פחד לפתוח את הפה לידו. אבל הוא היה מתחיל לדבר, ומדבר בדברים כאילו, לא דברי לימוד, אלא דברים של פוליטיקה ודברים של מתנחלים. יום אחד תוך כדי הנסיעה הוא אומר לי, תראה, שאלתי אותו שאלה שקשורה ל... היה איזה מתח ביטחוני. אז הוא אומר לי, תשמע, אתם המתנחלים, תכינו את הבתים, תכינו בתים, אתם תהיו המקלט של כל תושבי השפלה. אתם תהיו המקלט, אתם תהיו המקום הבטוח ביותר, אתם המקום הבטוח ביותר, תכינו מקומות. והתגלה דמות מאוד מיוחדת בנסיעות האלה. אולי זה מתאים לומר עליו עדינו העצני. אני לא זוכר איפה זה מופיע בגמרא, עדינו העצני. אז הגמרא אומרת שהוא עדין כמו תולעת וקשה כמו עץ. פעמים שהוא מדבר על נושאים שהם הלכתיים, וכשהוא מדבר על אנשים שעברו את גדר ההלכה והתנהגו שלא כשורה, הוא היה יכול לשפוך עליהם אש וגופרית. אש וגופרית הוא היה שופך עליהם בצורה תקיפה ביותר, היה ממש... וראית בן אדם כשהוא נוסע איתך עדין, נפש, רך, ומתחשב ומקשיב ושומע מצד רגישות שלו אנושית, ומצד שני החוכמה לתת לך עצה טובה, יכולתי להתייעץ איתו בכל מיני בעיות אישיות, בעיות משפטיות, בעיות משפחתיות, הוא מקשיב, שומע ונותן לך עצה של חכם. זאת התמונה, אחת התמונות האחרונות שזכורה לי. באחד הערבים נסענו, רבי עוזיאל הצטרף אלינו, ונסענו בדרך הביתה, אז הייתה פטירתו של הדוד, דוד עזרא, ועוזיאל, הרב רבי יעקב הכיר את דוד עזרא, ואז עוזיאל ביקש ממנו, תספר לי קצת על דוד עזרא. אז הוא התחיל להספיד את הצדיק הזה, שהתלמיד שלו, ממש ראית איך שהוא מכיר אותו, היכרות אישית, ומכיר את הרגישויות שלו, ודיבר על הדברים חמים, כאילו אדם ש... זאת אחת התמונות האחרונות שזכורה לי מרבי יעקב. מה אפיין את השיעורים שלו? אמר לו מצד אחד, רבי חיים ציין את הגאונות, השליטה בשולחן ערוך, ישר והפוך. ישר והפוך. כל ההלכה ישר. אבל זה לא רק שליטה בשולחן ערוך. שליטה בשולחן ערוך, יש הרבה גאונים. יש להם זיכרון פנומנלי ושולטים בשולחן ערוך. אבל פה, לעניות דעתי, הצטיין בלקיחה של השולחן ערוך, לקחת את השולחן ערוך, ולהפוך אותו למשהו חי. להסתכל על כל המציאות, ולראות איפה הפרט הזה משתלב בשולחן ערוך. איפה פה ההלכה הזאת משתלבת בשולחן ערוך? נזכרתי בפירוש של מורי רבי, הרב פרופסור פליקס, עליו השלום, במשנה באבות, שאומרת כל הפוסק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו התחייב בנפשו. אומר פרופסור פליקס, מה רוצה המשנה הזאת? שאדם ילך ברחוב ויעצום עיניים, לא יראה את האילנות, לא יראה את העצים? אז החידוש שלו הוא, כן, תלך ברחוב, תראה את העצים, תסתכל, אבל תחבר את מה שאתה רואה למשנה שאתה לומד. שכל משנה שאתה לומד תהיה מחוברת למציאות. תפקח את העיניים, תראה את המציאות, תראה את הדברים, ותחבר אותם למה שאתה רואה. הלימוד היה לימוד חי. כלומר, כל ההלכה שהוא לימד, הוא לימד אותה כאשר היא מחוברת, כפי שאמרתי, למציאות. אחד השיעורים האחרונים לפני פסח היה קשור לאפיית מצות. והוא סיפר לנו מהניסיון שלו, הוא, כאשר הוא לימד הלכה מסוימת, הוא לא הסתפק בזה שהוא קראת שולחן ערוך וקראת הפוסקים שהוא שעד בהם ישר והפוך, אלא הוא הולך לשטח. הולך לשטח, פוגש את האנשים, פוגש את אנשי המעשה, את אנשים שעוסקים בנושא, שואל אותם, חוקר אותם, אם זה ביקב, ואם זה במאפייה, ואם זה בחברת החשמל. חברת החשמל. הוא פעם סיפר לנו, הייתי בחברת החשמל, באתי שם לדבר, לברר בנושא של חשמל בשבת. אז הוא דיבר איתנו, לימד אותנו ללכות חשמל בשבת. אז הוא אומר, דיברתי שם עם הפקידים הבכירים, ואמרו לי ככה וככה, ובסוף, אחרי שהם דיברו לי וסיברו לי מה שסיברו לי, הלכתי גם לאנשים מהשטח, מהאנשים הפשוטים. ופתאום האנשים הפשוטים מסתבר שזה לא בדיוק מה שהם הסבירו לי, וזה שונה. והביא את המסקנות ההלכתיות שלו על סמך הידע העצום ועל סמך הנתונים בשטח, להכיר את הנתונים בשטח, לראות מה קורה. וזה נכון, היה הרבה פעמים הוא מדיבר על יין, והסביר לנו כמה העיינות שאנחנו שותים מהן לא תמיד יין, יכול להיות שזה בכלל משהו אחר. אבל השיעור האחרון דיברתי שזה היה לפני פסח, והוא דיבר על אפיית מצות. הזמינו אותו לתת הכשר למצות באחד המפעלים החדשים שהוקמו בדרום, באשקלון, באשדוד. וטוב, הוא שם נכנס למפעל, ראה הכל משוכלל עם מחשבים ועניינים. בדק הכל תהליך הלישה. בסדר, הגיע לתחנה הסופית, לוקח מצה אחת, ואומר, המצה הזאת לא אפויה. יש שלושה מסלולים של מצות, אחת המצות לא אפויה, היא לא אפויה, היא לא... אומר לבעל המאפייה, אני לא יכול לתת הכשר למצות שלך. אומר לו, אני השקעתי פה מיליונים, מה לא יכול לתת לי הכשר? אומר לו, זה לא אפוי. לקחתי את המצה הזאת, הבאתי אותה לרעייתי, ואמרת, תראי, חלקו פיתות בשיעור, תתלי ידיים, תברכי על הפיתות. תברכי על הפיתות. תגיד לי מה דעתך על הפיתה הזאת. אז היא ברכה, לקחה את הפיתה. אומרת לו, הוא מספר. היא אמרה לי, זה בכלל, לא, זה לא אפוי, זה בצק. כלומר, ראית שהצדיק הזה, הוא מדבר מהשטח. ביטוי הזה, חי בשטח. אני רוצה לסיים ברשותכם בעוד סיפור אחד קטן. אני זוכר איך שהרב קיבל את הפיקוד על בית הכנסת ברוכוב. זה היה בשנת תפשין למד, למד א', אבא שלו ישב על ידו, אבא שלו נותן את השיעורים, אבא שלו ישב לידו, והביא לו את הפיקוד, והוא נתן את השיעור במקום אבא שלו. ומאחרי זה, מאז השיעורים שלו... זה לא היה פשוט לעבור, להיכנס לנעליים של אבא. אבא היה, אתם מכירים, לא צריך לומר, עצום בתורה מצד אחד, ומצד שני עם סיפורים ועם בדיחות ועם הכישרון הפנומנלי הזה, לרדת לאנשים הנמוכים ביותר, לדבר בשפה שלהם, ולהתבטא בביטויים שלהם, לפעמים גם מילים בערבית, לדבר איתם בשפה שלהם וכך לרתק אותם. אנשים היו מגיעים בשמונה בערב והיו מרגישים כאילו הם נמצאים בבית. אני תמיד שהייתי נפרד ממנו הייתי מברך אותו בברכת כהנים, ולפעמים היינו מברכים אותו בברכה שמופיעה בברכות ת' זין, י' זין. ברשותכם אני אסיים בברכה הזאת, כי הוו מפטר רבנן מבר רבי אמי ואמרה לה מבר רבי חנינה אמרה להכי, עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי העולם הבא ותקוותך לדור דורים, לבך יהגה תבונה, פיך ידבר חוכמות ולשונך ירחיש לרננות, אף אפיך ישירו נגדך, עיניך יאירו במאור תורה ופניך יזהירו כזוהר הרקיע, שפתיך יביעו דעת וחיליותיך תעלוזנה משרים, ופעמך ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין. כי הוו מפטר רבנן מבר רב חיסדה ואמרה לה מבר רבי שמואל בר נחמני אמרה להכי, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צרחה ברחובותינו, אלופינו בתורה ומסובלים במצוות. אני בטוח שרבי יעקב עכשיו יושב ליד כיסא הכבוד ומחזיק בכיסא הכבוד ומתפלל על כל המתיישבים שנזכה לחיים טובים ולשלום. תזכו למצוות.